אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק. כן, זה אותו פודקאסט, הפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, עם שם ממותג חדש, אני מקווה שהוא יתפוס. והיום ספיישל מיוחד, כן, פעם קראנו לזה ככה, ספיישל מיוחד. מה מיוחד בו? תשמעו, לפני חצי שנה, קצת יותר מחצי שנה, קמה כאן ממשלה, קמה בישראל ממשלה, שראשה הוא לא בנימין נתניהו. וזה קרה אחרי 12 שנות שלטון רצופות של נתניהו וחבורתו, ובעצם יותר מ-15 שנות שלטון במצטבר של האיש הזה, והשנים האחרונות היו קשות. והשנים הקשות האלה הולידו מחאה חברתית, שאולי הזרעים שלנו נזרעו כבר ב-2011, במחאה החברתית הגדולה של רוטשילד, המעלים וכו', מחאה שבעיניי לפחות לא השיגה את המטרות שלשמה היא התקיימה, אבל היא יצקה את הבסיס למחאה שבה ב-4, 5, 6 שנים האחרונות, המחאה מול שלטונו הולך ומתפקר, הולך ומסתאב, הולך ונהיה מסוכן של בנימין נתניהו. באמת, הרבה מאוד אנשים פשוט קמו ועשו דברים, יצאו לרחוב, יצאו לגשרים, התיישבו על כיסא בצומת, מילאו את הכיכרות, עשו ועשו ועשו, ובסופו של דבר, לא רק בגלל זה, אבל גם בגלל זה, לפני חצי שנה הסתיימה סגת שלטונו הנצחי של בנימין נתניהו כראש הממשלה בישראל, לפחות זמנית. כן, כרגע אנחנו רואים את מעלליו כראש האופוזיציה. דעתי הפרטית היא שקשה לראות אותו חוזר. הליכוד והמפלגות האחרות מן הסתם יחזרו בשלב מסוים. לגביו אני מסופק, למרות שאתם יודעים, יש כאלה שחושבים אחרת, דיברתי עם חלק מהם. בכל אופן, המחאה החברתית הזאת הייתה מיוחדת, קודם כל בגלל שהיא הייתה עקבית ומתמידה ומתמדת, היא איחדה הרבה מאוד אנשים מסוגים שונים, מרקעים שונים, קבוצות שונות ומגוונות, היא הייתה מחאת יחידים ומחאה של קבוצות, היא הייתה מחאה של זרמים שונים, היא התפרסה על פני כל הארץ, היא כמובן הגיעה לסיעה שבוע אחרי שבוע, שישי ובעיקר מוצאי שבת ולפעמים גם באמצע שבוע, סביב מעון ראש הממשלה ברחביה בירושלים, בסביבות רחוב בלפור, מה שהתחיל כמחאת בודדים ויחידים בכיכר פריז הסמוכה, נהפך להפנינג עצום שהלך והתעצם משבוע לשבוע, כמובן בעזרת המשטרה והאלימות והמגבלות והקורונה ואלה ואחד דברים. גם אם בסופו של דבר קשה מאוד לשים את האצבע על נקודה שבה המחאה עצמה סיימה את הנצח שנקרא שלטון נתניהו, סביר להניח שחלק מהשחקנים הפוליטיים קיבלו את האומץ, או בעצם הבינו שזה מה שהקהל רוצה, זה מה שקהל הבוחרים רוצה, זה מה שהאזרחים רוצים. לא בטוח שבלי המחאה הזאת ובלי הטרנד הציבורי העצום הזה, ליברמן או סער או אפילו בנט היו עושים את המהלך שעשו. יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים. בכל אופן, לרגל החצי שנה, 6.5 חודשים מאז שהוקמה הממשלה החדשה, ממשלת השינוי, הריפוי, האיחוי, היא לא זה ולא זה ולא זה, היא בסך הכל ממשלה ללא הליכוד ובעיקר ללא נתניהו ושותפיו, התכנסנו כאן בפודקאסט חבורה של אנשים שלכל אחד מהם היה חלק שונה, חלק דרמטי בכל מה שקרה כאן בכמה שנים האחרונות. אז יחד איתי המראיינת הקבועה של שותפה שלי להרבה מאוד שיחות בנושאי חברה ופוליטיקה ומחאה, אסתי סגל, אנחנו מארחים את אמיר אסקל שהוביל את מחאת היחידים ובעצם היה הסמל של בלפור למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, שקמה שוורצמן שיזמה את מחאת הדגלים השחורים שהתפתחה לאחר מכן גם למחאת הגשרים והשיירות ועוד כל מיני דברים כאלה, יואב גלזנר שהוא בעצם לוחם הגרילה של המחאה, איש שבלעדיו אין כמעט תמונת מחאה, האיש רדף והצליח ללכוד את יועץ ראש הממשלה, הדובר של ראש הממשלה, מפר בידוד ומנסה לצלם סרט סטודנטים, אם אתם זוכרים את האירוע הטופש הזה, אבל הוא גם עשה דברים נוספים, וגם דקלה לייבוביץ' שהיא בעצם מסמלת את את המחאה של המשפחות. היא התייצבה במשך שנה וחצי כמעט, מדי מוצא שבת בבלפור עם כל הילדים ועם בן הזוג, חורף וקיץ, קור וחום, שבת אחרי שבת אחרי שבת, וכמו שהיא אומרת, בשביל להציל את המדינה ולהציל את הדמוקרטיה. והיא העניקה לילדים שלה חתיכת שיעור בדמוקרטיה, אין ספק בכלל. אז אחרי קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, ואחרי שאני אזכיר לכם את הג'ימל שלי, זה polak.tuvi, polak.tuvi בג'ימל, אז נשמע את סיילנט רגרשן ונעבור לשיחה. אני רק אזכיר כאן שמדובר בחלק א' של השיחה, השיחה התארכה, אז אנחנו כרגע נשמע את החלק הראשון של השיחה, ובפרק הבא נשמע את החלק השני והמסיים, אז מיד נעבור לשיחה. טוב, אז כמו שאמרנו בפתיח, אנחנו בערך חצי שנה לכינון הממשלה החדשה, ממשלת השינוי, הריפוי, האיחוי, מה שהיא לא תהיה. אתם, מי שקצת עוקב אחרי הפודקאסט יודע שרבים מהמשתתפים בו, גם בערוץ השמאל, אבל גם בשיחות האחרות, לא ממש מתפעלים או מתרשמים או מתעלפים מהממשלה הזאת. אבל אתם יודעים, המטרה הייתה גדולה ומשותפת לכולנו, נתניהו כרגע בחוץ וזה כבר חצי שנה. אז לרגל הירצייט הקטן הזה, החלטתי לכנס כמה מהבולטים של שנות המחאה האחרונות. אז יש לנו כרגע על הקו את יואב גלזנר, פעיל בטוויטר וברחוב, איפה לא, את שקמה שוורצמן ברסלר, שהיא הגתה והוציאה לפועל את מחאת הדגלים השחורים, יש לנו את דקלה ליבוביץ', פעילה, מפגינה, יחד עם כל המשפחה באטרף שלא נגמר עד לרגע זה, אסתי סגל איתי, השותפה והמפגינה בעצמה לאורך שנים, ואני מקווה שאלה לא המשתתפים היחידים, או אנחנו מצפים לעוד אורח מכובד אחד, נראה אם הוא יגיע. אז נתחיל בסבב שמבחינתי הוא פחות יותר להיכנס לעניינים. ניתן את הכבוד, אתם יודעים מה? לדקלה. מה הביא אותך לרחוב? איפה זה התחיל בכלל? מה היה הרגע שבו את אומרת, עכשיו אני עם הילדים והבעל ומי שזה לא יהיה, וכולנו ברחוב עד הודעה חדשה? מתי זה קרה?
מתי שפיזית יצאנו לרחוב, זאת אומרת, היה איזה קטע שרצינו לעלות לכנסת ממש בסגר של הקורונה, בעלייה הראשונה שהייתה, וראיתי את המשטרה, ובגלל שאני עם הילדים, אז איכשהו לקחתי צעד אחורה, וממש בדלת כאילו חזרנו, ואז יצאנו ביום הביביסטיליה, בפעם הראשונה, לא, סליחה, היינו בכיכר רבין לפני.
אנחנו מדברים על לפני שנתיים, זאת אומרת, זה בערך תחילת שנת 2020.
נכון, היינו בכיכר רבין, ואז ברגע שיצאנו, אני אישית ממש חיכיתי לרגע שאנשים יצאו. זאת אומרת, אני מהרגע שנתניהו עלה לשלטון, מבחינתי זו הייתה מספיק, עילה מספיק טובה לצאת לרחובות ולא לחזור הביתה, כי...
אבל נתניהו עלה לשלטון פעם ראשונה ב-1996, ואחר כך ב-2009.
וכבר אז אני הייתי, זאת אומרת, כאילו, בתהייה איך, וזה משפט שחוזר פה בבית המון המון המון, זאת עד המחאה, שנים, שאני אומרת, איך אנחנו לא ברחובות? איך אנשים לא ברחובות? תמיד שאלתי את השאלה הזו, לא הבנתי איך זה יכול להיות, שאנחנו נותנים לאיש כזה... לנהל את המדינה שלנו.
להתיישב על הכיסא של רבין.
בדיוק, בדיוק. זו כבר הייתה נקודה קשה מאוד. זה היה בלתי נתפס. לא בלתי נתפס. אז ברגע שראיתי ששוב, היו את המחאות אצל מנדלבליט ש... נורא החזקתי אצבעות מרחוק, פיזית.
זאת אומרת, את לא היית, את בפועל לא היית.
פיזית לא יכולתי להיות, כי הייתי בהריונות כאלה מורכבים, אז פיזית לא יכולתי, אבל נורא נורא קיוויתי שזה יחזיק, ויספרי, ובאמת מעבר לכל הציפיות, זה גם הביא את הפריצה לבלפור, אז
את יודעת, כשאת אומרת פריצה לבלפור, את צריכה להיזהר, כי עמית סגל ישר ישדר את זה כאילו שיש פה איזה הקפיטול מספר 2 כאלה. אני צריך להיזהר במילים. אוקיי, אז אנחנו מדברים על לפני שנתיים, ובעצם אני לא זוכר מי היו הראשונים, נדמה לי שזה היה אמיר. כן, אבל לפני זה גם היו הפגנות שהשתתפו גם רמי מתן, שהיה איתנו בשיחה אחרת, בכיכר פריז, זאת אומרת, היו התכנסויות מאוד קטנות שם, עוד לפני שזה ממש נהיה בלפור.
אני ממש עקבתי אחרי הדבר הזה, כל כך, זה מילא לי, זה פשוט מילא לי את הלב הדבר הזה, וזה גם מילא אותי בתקווה. ואיכשהו, הכל היה מרחוק, כאילו גם לא ידעתי אם אני באמת יכולה לצאת לרחובות עם הילדים, אני גם אמא בחינוך ביתי ואני לא עוזבת את הילדים, אז איכשהו כל הזמן תהיתי עם עצמי איך אני כן אוכל לקחת חלק, וברגע שהבנתי שיש התעוררות, זה היה ברור שאני לוקחת שורה ראשונה על הדבר הזה, זה רק חיכה לקרות. כאילו מבחינתי, ממש רציתי שזה יקרה, ואספתי את הילדים ואת בן זוגי, ואמרתי, כאילו, אנחנו יוצאים לרחובות.
יפה, אז אנחנו מדברים על שנתיים בעצם, והצטרף אלינו עכשיו אחד שקצת שכחנו את שמו לפני כמה חודשים, אמיר אסכל, שלום.
שלום, ואני ממש מתנצל בפניך.
זה בסדר, אנחנו לא גילינו שאתה מתעכב, רק אמרנו שיש אולי עוד איזה אורח מסתורי, והנה הוא הגיע. אז אמיר אסכל גם איתנו.
אני חשבתי שאולי המשטרה עצרה אותך לשם שינוי,
אתה יודע. תזכורות מרעננות. אז אני אקפוץ ישר אליך, כי השאלה הראשונה ששאלתי את המשתתפים, נמצאים איתנו אגב דקלה ליבוביץ', שקמה ברסלר שוורצמן, אסתי סגל, יואב גלזנר ואני, טובי פולט, מי שפספס. אז אמיר, אתה נדמה לי, לפחות בסשן הזה של המחאה, שהסתיים לפני חצי שנה, לפחות עצירה זמנית כלשהי, אתה היית ממש חלוץ, זאת אומרת, מחאת היחידים שלך, אם אני זוכר נכון, התחילה או קראתי כבר ב-2016, זאת אומרת, אומרים, 5 שנים אחורה. אז השאלה הראשונה הייתה באמת, מה הביא אותך, מתי זה קרה, איך זה קרה, והאם היה איזשהו טריגר ספציפי שהביא אותך להתיישב על כיסא או על איזה ברזל בפינת רחוב באיזושהי כיכר, ומשם נהיה מה שנהיה אחרי זה. איך זה קרה אצלך?
אז ביולי 2016 אני השתתפתי, הוזמנתי למפגש חשיפה לתנועת דרכנו.
אוקיי.
במפגש הזה היו שתי הרצאות, אחת הייתה על ידי העיתונאי ארי שביט, שהיא עסקה בסכסוך עם הפלסטינים, ואז ארי שביט אמר שלמעשה מאחורי החזון של שתי המדינות של נתניהו אין ולא כלום. אני מזכיר, חזון נאום בר אילן של נתניהו היה ביוני 2009.
כן, מיד אחרי שהוא נבחר מחדש לראשות הממשלה.
ומאז עברו 7 שנים, אני כל הזמן חייתי באיזושהי אשליה שיכול מאוד להיות שעכשיו הטיימינג הוא לא בדיוק מתאים וכולי, אני כמובן אנחנו מדבר איתך לפני 5 שנים,
כן.
אבל הטענה הייתה שאין מאחורי זה כלום. ואז ככה נסעתי הביתה ואמרתי לעצמי, אם ככה מצב, הרי שאנחנו בדרך למדינה דו-לאומית. עכשיו אני מזכיר, למעשה הבחירות המקוריות היו צריכות להיות בנובמבר 2019. עכשיו, אני מדבר על יולי 2016, שזה 3 שנים פלוס מעבר לזה, ואז אמרתי לעצמי שאם כך הוא, למעשה הזמן משחק לרעתנו. אז זה למעשה היה הטריגר, ולזה נוספו עוד... כל הזמן נוטה תחושה קשה מזה שהוא מנסה כל הזמן לפלג את החברה הישראלית, ומקדמת דנה, המפגש שלו עם הרב כדורי והלאה, והחל מהקמת הממשלה של 2015, הייתה כל הזמן טיפין טיפין חקיקה אנטי-דמוקרטית. כלומר, אני למעשה יצאתי לצומת משלוש הסיבות האלו, כאשר למעשה הטריגר היה אותו מפגש עם ארי שביט. רק מאוחר יותר, בדצמבר 2016, התחיל לעלות על סדר היום כל הסיפור של תיקי נתניהו. הראשון היה תיק 1000, בעקבותיו בא תיק 2000, ורק יותר מאוחר תיק 4000, כן. וכל הסיפור של הצוללות וכו'.
כן, זאת אומרת, השחיתות הייתה בטקט השני מבחינתך.
כן.
אוקיי, יואב, אתה איתנו? אז יואב הוא מהפעילים היותר בולטים, איש תוכן, איש תקשורת, היה בגלי צהל, דברים אחרים, והוא מאוד מאוד בולט, אנחנו לא מכירים אישית, אבל מאוד מאוד בולט בפעילות שלו בטוויטר, אולי גם בפייסבוק, אני פחות עוקב, אבל אתה הצטרפת לדבר הזה לפני או אחרי שבלפור התחיל להיות, כי אתה, ממה שאני זוכר, בלפור זה אתה, ואתה זה בלפור ביג טיים, כולל החשיפה המדהימה וה... מהממת של הצלם החובב לוק.
לוק המרגל. ופה התאויות נועזות בעורף האויב שם.
יותר סטודנטים.
כן, אז מתי, פחות או יותר, ומה בדיוק היה הרגע שבו אתה הצטרפת לסיפור?
אני זוכר את הרגע הזה במדויק, באמת כאילו שהוא היה אתמול.
אוקיי.
אני קפצתי מהקורסה בסוף מאי 2017, עם המעצר המטורלל של אורן סימון בפתח תקווה. עמד עלי תנועה במרכזה של עיר בישראל עם ציטוט של פסוק מהתנך. זה הספיק למשטרה לאזוק אותו ולקחת אותו לחקירה. אם אני לא טועה, אני לא זוכר אם זה ספציפית בסבב הזה או בזה שאחריו, גם לזרוק אותו ללילה במעצר. זה הקפיץ אותי מהקורסה, זה קרה חצי שנה אחרי שהתחילו ההפגנות מול ביתו של אביחי מנדלבליט, שעליהן הסתכלתי במבט קצת ספקני ולא מאוד נוח. נראה לי קצת באותה תקופה לא מתאים להפגין מול ביתו הפרטי של פקיד, בכיר ככל שיהיה, שאינו נבחר ציבור. זו הייתה עמדתי האישית, אני די מאמין בזה גם היום.
אני מסכים איתך דרך אגב, אני התנגדתי לזה.
כן. אבל עצם המעצר של אורן סימון, שאגב לא קרה מול ביתו של אביחי מנדלבליט, אלא בנקודה אחרת לגמרי, גרם לי להבין שאנחנו נכנסים למשחק שונה לחלוטין מהמשחק הדמוקרטי המקובל, ושמופעלים כאן כוחות שהם אנטי דמוקרטיים, שהם לא ענייניים, ושהם אלימים כלפי אזרחים, וכלפי היכולת שלהם להשמיע קול.
אז אתה בעצם... ניגשת קודם כל כיכר גורן, זאת אומרת, ההתחלה של הפעילות שלך הייתה בפתח תקווה?
כן, התחלתי להגיע להפגנות בכיכר גורן, בחלוף זמן לא רב, התחילו הפגנות
ברוטשילד.
בהרבה מאוד נקודות ברחבי הארץ.
גם ברוטשילד, יואב, כן, אנחנו כן. הרי נפגשנו גם, נכון, גם בגורן וגם ברוטשילד.
נכון, נפגשנו גם ברוטשילד בהמשך. התחילו הפגנות מאוד עקביות ונחושות באפולה, שנמצאת גיאוגרפית קצת יותר, קצת יותר נגישה לי, אז התחלתי להגיע לשם, וככה נדדתי בין הפגנות, קצת גורן, קצת אפולה, קצת רוטשילד, בבימה, קצת פרדס חנה, חדרה, וכך עברו השנים האחרונות, שבאיזשהו שלב, בחלוף בערך כשנתיים, קצת יותר, פתאום הסתכלתי לאחור והבנתי שאנחנו כבר בריצה לטווחים ארוכים, ואמרתי לעצמי שאני צריך קצת לנהל את המשאבים ואת הכוחות שלי בצורה אחרת, אז טיפה הרגעתי, הלכתי הפגנות אחת לשבועיים, אחת לשלושה, ואז כשהתחילה הפעילות גם של הדגלים השחורים, בזמן קצר אחר כך בבלפור, והמעצר הבאמת... מטורלה לגמרי של אמיר יחד עם סאדי וגיל, הבנתי שזה הספרינט, עכשיו אנחנו נכנסים לישורת האחרונה, ואני כל כולי מושקע בפנים.
כן, מרגישים את זה, רואים את זה, אני לא יכול לפספס, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שאני חי בטוויטר, אבל זה פחות או יותר הקשר שלי כעיתונאי לשעבר במשך שנים על שנים על שנים, כמעט הכל עובר דרך המסננת של הפיד שיצרתי לי בטוויטר, כי אני חייב פה רק להסגיר שאני כמעט ולא רואה את מה שנקרא את הרשתות הממוסדות והמסודרות, וכמעט ולא שומע את הדברים שמשודרים היום בתחנות הרגילות של הרדיו, אבל הפיד הזה מתווך לי את המציאות ואני רואה את כולכם. שקמת איתנו?
כן.
אוקיי, אז אני... אותך התחלנו לראות כשהתחיל הסיפור של הדגלים השחורים ובעיקר של הגשרים, כי נדמה לי שהגשרים היו הדבר שמצטלם מאוד מאוד באופן מאוד מאוד בולט. אבל זה היה בשלב יחסית מתקדם, או שעשית דברים קודם. בואי תכניסי אותנו לסיפור שלך.
לא, אז אנחנו קודם לפני הפעילות של המחאה האחרונה, לא הייתי שותפה, הייתי עם אלה שהסתכלו מהצד, מהבית, איך המדינה בהמון המון המון אספקטים הולכת לכיוונים לא טובים, בלי תמיד לדעת לשים בדיוק את האצבע על מה ולמה. גם אני חושבת שראיתי את כל הכרתי בצורה מסוימת את כל הפעילויות שהיו לאורך כל השנים, שמעתי על זה, ידעתי על זה, אני מודה שהפייסבוק, שבהתחלה משם קיבלתי את האינפורמציה, הצבן אותי, אז אני הפסקתי להשתמש בו תקופה ממושכת, אבל אני כן שומעת הרבה רדיו מיינסטרימי, אז גם שמעתי את השיח וגם את ההסנאה וגם את החקיקה שהלכה וצימה בכל מיני דברים כאלה אנטי דמוקרטיים, והמשפחה שלנו תמיד היה לנו אכפת, זאת אומרת, הנושאים מה שקורה במדינה, בהיבטים חברתיים, בהיבטים חינוכיים, בהיבטים בריאותיים, במדיניים, זה נושאים שתמיד שוחחו עם תפיסת עולם משותפת ברמה הערכית, אבל נגיד מבחינה פוליטית הרבה לא מאוד בהכרח קו אחד, זאת אומרת, אני לא מזהה אותנו.
שאת הארגון, או לפחות החלק הזה של הדגלים השחורים והגשרים, עשית את זה יחד עם שניים מהחייך, אם אני זוכר.
כן, אז זהו, אז מה שהיה בתחילת הסגר הראשון, במרץ ישבנו ככה ודיברנו בינינו, והמשפט של נתניהו אמור היה להתחיל, והשיח בינינו היה מה יהיה השלב הבא, מה יסגרו את בתי המשפט, במין ציניות שכזו, ואבא שלי אמר שאין מצב שיסגרו את בתי המשפט, ובלילה סגרו את בתי המשפט, ואז התעוררנו כולנו בבוקר למציאות שבה גם מי שאין לו השכלה רחבה, גם אין לנו השכלה רחבה בעניינים ממשל ושיטות משטר וכולי, אבל את הנושא של הפרדת רשויות ורשות מחוקקת מבצעת ושופטת, כולנו זכרנו והבנו שאנחנו בעצם בלי רשות מחוקקת, כי הכנסת לא היה, זה היה אחרי הבחירות, ולא היה יושב ראש חדש, ולא היו ועדות כנסת, אז בפועל אין כנסת שמפקחת, ללא כל קשר לעובדה שהיא מאוד הוחלשה בשנים האחרונות.
אין מערכת... הוא חיסל את הדבר הזה, הרשות מחוקקת.
נכון. אין רשות שופטת, כי בתי המשפט דה פקטו נסגרו, וגם הרשות המבצעת בעצם זה נתניהו ומסביבו חבורה של כלום ושום דבר. ולאור זה שזאת הייתה המציאות, ושדקה לפני כן, בעצם ערב קודם זיהינו את הקו האדום שהולך לחצות, ואף אחד מאיתנו לא באמת האמין שהולכים לעשות את זה, אז פתאום זה היה משהו שהיה מאוד מובהק, שהנה אנחנו פה באיזשהו תהליך ש... כמובן אף אחד לא יודע מה יהיה הסוף שלו, אבל אם הסוף שלו יהיה לא טוב, אז הנה אנחנו בדרך הנכונה בדיוק לשם, ואז הרגשנו שאנחנו חייבים לעשות משהו, ואורי מסגב יצא למחרת עם איזושהי קריאה לבוא לכיכר רבין, ואנחנו נסענו, וזו הפעם הראשונה שלי מחוץ לבית באיזושהי הפגנה, למעט פעם אחת שהייתי בהפגנה האחרונה של 2011 שם במחאה החברתית, ובהמשך השבוע היה יולי אדלשטיין סירב לענות לפסיקת בגץ, אז אנחנו אמרנו שחייבים לעשות משהו, וסגרים וקורונה וזה וזה, אז הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לעלות בשיירות לכנסת, וקראנו לאנשים, אח שלי צילם איזשהו סרטון, אני צילמתי סרטון בעקבותיו, הפצנו דרך כל החברים שאנחנו מכירים, רק תגיד שבהתארגנות הזאת הראשונית היינו האחים שלי ואני ועוד כמה חברים, באמת מכל קצוות הקשת הפוליטית, כולל מצביעים של מפלגות שהן לא מפלגות שמאל בכלל. וזהו, ולא ידענו מה יהיה, כן יודעים שזה, הרגשנו שזה תופס תאוצה, אבל כשיצאנו למחרת בבוקר, אמרנו שאם תהיינה 20 מכוניות על כביש 6, זה יהיה, קבענו נקודת מפגש שם על ה... בתחנת הדלק לכיוון דרום על כביש 6, והגענו והיה פשוט מלא מכוניות, יצאנו באותו יום כמה מאות של מכוניות, ובכל מחלף שלא עברנו, הצטרפו עוד ועוד 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 אנשים, וזה היה די מדהים לראות את זה, כי הכבישים היו ריקים, אז היו פשוט מאות של מכוניות שהצטרפו אותנו, כמובן בשנייה הראשונה, הורידו מהכביש עם כנסות, וניסו לבלום את זה, וחסמו את השיירה, ועצרו את כביש אחד. בקיצור, אז מההתנהלות הדי מטופשת של המשטרה באותו היום, נוצר מצב שזה קיבל חשיפה מאוד מאוד גדולה. אז גם באו מאות אנשים מלכתחילה, וגם כל הארץ נצפה לדבר הזה. ואחר כך היו עוד שתי שיירות כאלה. אגב, בפעם הראשונה הגענו לירושלים, אבל שם כבר ירד גשם, וכבר זה לקח כל כך הרבה זמן, אז כולם הסתובבו. גם לא באמת ידענו מה אנחנו רוצים לעשות, שם לא הייתה איזו תוכנית מוגדרת. בפעם הבאה שהגענו, כבר הייתה הפגנה גדולה בכנסת למטה, ומשם
אנדרס איז היסטורי. אז בעצם נשארה לנו אסתי, שהיא מפגינה קבועה, ואיכשהו...
לא, לא, אל תהיה כזה, מה זה מפגינה קבועה?
כל פעם שאני אגיד את זה, את תגידי ככה. אסתי, את
במבחינתי אשת מחאה.
קחי את זה כמחמאה, את אקטיביסטי.
אני יכולה להגיד משהו אחר, אני יכולה להגיד שאצלי באמת זה רצף של גוש מ-2011 עד 2021, זה גוש אחד שלם עם הפסקות מדי פעם של מאבק, אני לא קוראת לזה מחאה.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על 2011, זה המחאה החברתית הגדולה, ואחר כך הפגנות
עד הוק. מאבק הגז.
כן, זאת אומרת, היו הרבה מאוד מחאות משנה, נקרא לזה ככה, על פי נושאים מסוימים. אחר כך לקראת סיפור תיקי נתניהו והמריחות של מנדלבליט, מורים על 2015, 2016, 2017, או קצת אחרי, אני לא זוכר בדיוק את התאריכים המדויקים שהתחילה ההתכנסות בכיכר גורן, שאני יודע שהיית שם, אני גם ביקרתי שם. אני חייב להגיד, באופן מסורתי, אני לא מאחד כזה שיוצא לרחובות הרבה, אבל דגמתי את כל אחד מהמחאות וההפגנות האלה, ובעיקר כתבתי עליהם בבלוג, בארץ ובטוויטר, בכל מיני מקומות, והתחושה היא שהייתה פה מין הצטרפות, וואו, איזה רעמים יש פה, הייתה פה הצטרפות כמו שלפעמים רואים בסרטים של, איפה זה היה, פורסט גאמפ או משהו כזה, מישהו מתחיל ללכת, במקרה הזה נניח אמיר עם מחאת היחידים, או סיגלית קסלר, או מי שזה היה אז בכיכר גורן, או מני נפתלי, נדמה לי שבכלל התחיל עם זה, וחטף מכות אז, ולאט לאט הצטרפו אנשים, ופתאום זה נהפך לסוג של קתרזיס המוני, אדיר, של כל מוצאי שבת, כל יום שישי, כל מוצאי שבת, במקרה של אמיר וכמה מהחברים שם, 24-7, זה גם מעבר למחאה ולזעם, ועכשיו באמת תצטרפו באופן חופשי, האם היה גם את הקטע של אני תורם למשהו גדול ממני, לאיזה אירוע או התנערות שהיא הרבה מעבר לעניין הספציפי של נתניהו, של מנדלבליט או של הגז או של תיקים פליליים? מה הייתה התחושה בתוך העשייה הזאת?
אני רוצה רגע להגיד משהו לפני כל המשתתפים המכובדים, כי בכל זאת בגלל ששיקמה סיפרה לה, אני זוכרת שהגיע אליי הווידאו שלך אז שם מאחורייך העצים, שם בפרדס, ואת קוראת לנו לצאת, ואני גם הייתי בשיירה הראשונה כמובן, זאת אומרת כמובן.
הצטרפתי. או בבקשה, את רואה, את מכחישה, אוקיי.
הצטרפתי, לא, אבל זה היה בגלל שקמה. עכשיו, למה אני בסדר. רוצה להגיד את זה? כי לאורך השנים, בכל ההפגנות שהיה לנו, שהיה מאבק הגז, שהיה זה, שהיה הוא, במקביל אני אספתי כל הזמן אינפורמציה על נתניהו, על המקומות שהוא צובר כוח, ושהוא משמיד את הדמוקרטיה וכו' וכו', אבל בכל המאבקים שהייתי בהם, בחלקם גם הובלתי, אנחנו נזהרנו מלהגיד את השם נתניהו, המאבק היה ספציפית על נושא מסוים, כשברקע היה נתניהו שחולל אותו, הוא היה מחולל, אבל אנחנו לא הזכרנו אותו, ואז בווידאו הראשון הזה של שקמה דובר על נתניהו, אני זוכרת שבשבילי זה היה גם כשהגעתי לבלפור בפעמים הראשונות עם הקריאות האלה לביבי לך וכו', זה היה פעם ראשונה שתכלס לא פחדנו, ואנשים שם צעקו נגד נתניהו, בשבילי זה היה רעידת אדמה, אני חייבת לציין, כי לאורך כל השנים אנחנו בפירוש לא יצאנו נגדו, בכל המאבקים.
אז מחלת היחדים בעניין הזה הייתה שונה, כי הפעם הראשונה שאני יצאתי צומת בכניסה למשרד ראש הממשלה, על השלט היה כתוב נתניהו התפטר. עכשיו, לגבי השאלה שלך, אני רוצה להגיד שלמעשה 3 שנים ו-8 חודשים עד העלייה שלי לבלפור, היינו די כל קורא במדבר. מחאת היחידים הייתה לא יותר מאשר 70-80 איש, שעמדו ב-20 מוקדים, החל מיסוד המעלה בצפון עד מיתר בדרום, מפוזר כזה. רוב האנשים יצאו ביום שישי לצומת. אני, בגלל שהייתי קצת יותר פנוי, אז יצאתי קצת יותר. המשותף לכולם, דרך אגב, היה קריאה להתפטרות נתניהו, וכל אחד עם הניואנס שלו, אבל די הרגשנו, תראה, אני הכרתי כמובן את המחאה בכיכר גורן, מפעם לפעם ביקשו ממני לבוא ולדבר שם, אני דיברתי. אגב, כמו שנאמר קודם, אני לא זוכר את השם של מי שאמר את זה, אני חשבתי שעוד פעם, בגלל שמנדלבליט הוא בסך הכל פקיד, שזה לא נכון לקרוא להתפטרות שלו, חשבתי שצריך לקרוא למי שעומד בראש הפירמידה. אבל כמו שאמרתי, למעשה עד העלייה לבלפור הרגשתי כמו כל קורא במדבר.
אני מנסה לאתר את אותה נקודה בזמן שבלפור הפך להיות אישו. אני זוכר, נדמה לי שגם אתה היית שם עוד לפני שנהיה בלפור, בלפור כיכר פריז, יותר החבר'ה הירושלמים שהיו מגיעים ויושבים שם סביב העיגול הזה. אני זוכר פשוט סמי אלקלאי, שאני מכיר אותו עוד מימה במעריב, כל פעם דיבר עליך, על רמי מתן ואחרים, ובאמת היו שם קומץ, אולי 20 איש, אני לא חושב שהרבה יותר מזה. אני פשוט לא מצליח
להיזכר. היו מוצאי שבת שהיו שם לא יותר מ10.
יפה. אז אני לא מצליח להיזכר, אולי יואב זוכר, מתי בלפור נהפך ל... נדמה לי שהייתה איזו הפגנה אחת שהוא הכרזה.
אני אגיד לך, יש...
המעצר של אמיר.
יש שתי נקודות.
לא, זה המעצר של אמיר היה אחרי שכבר היו הפגנות.
לא, רגע.
היו כמה מאות.
יש שתי נקודות מפנה בבלפור. אני עליתי לבלפור ב-11 ביוני. ודרך אגב, אני ציפיתי שיבואו לשם, רציתי אלפים, בסוף אמרתי, גם אם יש שם מאות, היינו שם בין 20 ל-30. ככה היינו שם שבועיים עד ה-26 לחודש, שאז נעצרתי, וזה היה הגל ראשון, והגל השני היה בביסטיליה ב-14 ביולי, שאליו הצטרפו הצעירים, ומשם זה תפס תאוצה. זה למעשה התהליך.
כן. יואב, אתה היית גם בפתח תקווה, ואמרת באפולה ובעוד מקומות, ובאיזה שלב הצטרפת לבלפור, כשהוא כבר נהיה בלפור ממש, או שעוד לפני זה?
אם אני לא טועה, אני קפצתי לראשונה לבלפור אחרי המעצר של אמיר וסדי וגיל. גם הייתה לי תחושה דומה למה שהקפיץ אותי בתחילת הדרך, של משהו פה השתבש לחלוטין, ואם אנחנו עכשיו לא מסתערים על זה עכשיו, אנחנו עפים, ממשיכים לעוף במדרון. זו הייתה התחושה האישית שלי. לגבי מה שאמרת, השאלה מתי בלפור נהיה עניין, אני לא זוכר איפה על ציר הזמן, אבל אני כן יכול להגיד לך מבחינת התחושה הפנימית שלי, כל השנים שהייתי בהפגנות הספורדיות ברחבי הארץ, הדבר שמאוד העצים ומאוד החזיק אותי זה להגיע בכל מוצאי שבת להפגנה כזאת, ולראות שאני לא המשוגע היחיד בכפר, שיש עוד אנשים שזועקים את אותה זעקה ושזה משותף לכולנו, וברשתות אני רואה במקביל שזה קורה גם בנס ציונה ובתל אביב, ובכיכר פריז,
ובעוד השרון, בעוד השרון, תאמין לי.
בעוד השרון,
ובעוד השרון.
באמת, היו כמה מקומות שהיו ממש נחושים ועקביים, והבחנתי בהם ברשתות, וזה מאוד חיזק. כשהגעתי לבלפור, כשהתחלתי להגיע לבלפור, הבנתי שבאמת עלינו 8 ליגות, בכוח, בלהט, בחוגי וסוגי האנשים שמגיעים לשם, ראיתי פתאום מכלול הרבה יותר... מגוון, הרבה יותר עוצמתי וכמותית, הרבה יותר משמעותי, וזה מאוד מאוד מעצים את התחושה. אני מדמל את זה לאיזשהו גלגל תנופה כזה, שברגע שהתנעת אותו, את המסה הזאת, הוא כבר לא יעצור.
כן.
זה פשוט יקרה.
כן, דקלה, זה דקלה זה קצת זה נשכחה, אז בוא רק ניתן, נצרף אותה לדיון הזה, כי גם את מתישהו בעצם הגעת לבלפור, אחרי, בעצם אחרי שזה נהיה בלפור, אם אני זוכר נכון מה שאמרת קודם.
ביביסטיליה.
כן, ביביסטיליה.
כן, דקלה, נכון. ספרי לנו, איך היה להגיע בפעם ראשונה ומה הרגשת?
ממש מה שאהב אמר, התחושה הזו שאני לא לבד, שאני לא יושבת בבית, מתחרפנת ממה שקורה, ופתאום רואה אנשים שמדברים כמוני, שחושבים כמוני, וגם שבפעם הראשונה באמת מציינים בקול ברור, את הבעיה העיקרית, המהותית, שזה פשוט בנימין נתניהו, שמחרב את המדינה. וכל אחד הגיע לשם באמת עם הניואנסים שלו, אבל כולם ראו שיש בן אדם אחד, שפשוט מביא אותנו פשוט לאסון. לראות את כל זה, זה פשוט באמת, זו הייתה הקלה. זו הייתה קלה, כי אפשר להשתגע, לעבור את כל זה לבד, בבית, לא רואים את זה.
לצוק על הטלוויזיה.
כן, כן. כן, תמיד הילדים שלי אומרים שלא שומעים אותי. אבל זה בדיוק זה, זה לבוא ולהשמיע, לשמוע, להשמיע ולשמוע. זה שינה את כל המשחק בעיניי, שינה את כל
העניין. אני רוצה להוסיף משהו לגבי העניין הזה. אני זוכרת שב-2011 בהפגנות הענקיות ברוטשילד בתל אביב וכולי, אני זוכרת שאני אמרתי, אני הצעתי, בואו, במקום לעשות כאן עוד הפגנה ברוטשילד, עוד הפגנה באיזה, בואו נעלה, לא צריך את כל המאות אלפים האלה, 10,000 איש שיעלו לירושלים, יתיישבו מסביב לבלפור ולא יקומו. זה הכל, לא יתנו לו לצאת. אני זוכרת, התחננתי, בואו נעשה את זה. כמובן לא קרה. ואז כשאמיר התחיל, כשאתם עליתם אז, אמרתי, או, הנה זה מתחיל לקרות, ועדיין היו נורא מעט, ואמרתי, הנה, זה הדבר שצריך לעשות, לעמוד לצור על הבית שלו. כן. ואז זה קרה, וממש עמדתי שם כחולמים, זה ממש היינו כחולמים, אני זוכרת שהגעתי לבלפור בפעם הראשונה ואמרתי, זה היה חזון שלי לפני 10 שנים, והנה זה קורה, לא יכול להיות, זה קורה, איזה יופי. זהו, כן. וזה קרה.
כן, אחד המראות שליוו אותי במשך, בגלל נסיבות משפחתיות הייתי הרבה מאוד על הכבישים גם בתקופת הסגר, ובכל פעם, בכל סוף שבוע, כשנסעתי מיוד השרון שלא נדע לשיבה ולגבעתיים ולתל אביב ולכל מיני מקומות, כל גשר עמדו אנשים ונופפו בשלטים. היה לזה, לא רוצה להפריז בעניין, אבל היה לזה תחושת התעלות.
דבר ראשון, אנחנו כארגון, אני לא, בלי קשר לכל האופרציה ובעצם לגודל של הארגון הזה ומה שעמד מאחוריו ואיך שאנשים באמת התגייסו, אנחנו מדברים על 20 מתנדבים שהגיעו במשך חודשים, כל יום 20 איש לייצר דגלים, לעשות, לארוז שלטים, על תרומות שנאספו מאלפי אנשים בסכומים קטנים, הכל היה מדהים. אני שמה את הדברים האלה רגע בצד. אז להגיד שזה היוזמה של הגשרים, זה מישהי שבעצמה עשתה את זה, ואחר כך עלתה לגשר, כי רצתה גם להצטרף, עלתה לגשר ביקום, אם אני לא טועה, ואז חלק שראו כיתו ואמרו, בואו ננסה לעשות את זה, ואם יהיו 20 גשרים זה, ועל כל גשר יהיו 5 אנשים, אז אנשים יוכלו לראות שהם נוסעים בדרך שיש משהו, והדבר הזה תפס תאוצה. מבחינה כמותית אנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים שהיו בגשרים ובצמתים, שמה שהגיע לבלפור, שרבים מהם, מהאנשים שהגיעו לבלפור, התחילו את דרכם בעצם כן. בגשרים ובצמתים.
זה נכון.
ובבלפור בסופו של דבר, זה אכן הסמל של המחאה הזו, אבל בלפור הזין את הגשרים והצמתים, והגשרים והצמתים הזין לחלוטין את בלפור. זאת אומרת, אם זה היה נשאר להבנתי רק במסגרת של האלפים שמגיעים או עשרות אלפים שמגיעים לבלפור, האפקט של זה היה שונה מאוד מהאפקט שהיה ברגע שזה היה ברור שזה פרוס בכל הארץ. זה לא רק משוגעים לדבר, זה כל אחד וכל מי שנסע במדינה לאורך תקופות מאוד ארוכות, חודשים רבים, כל מי שנסע במדינה בשבת, לא משנה לאן הוא השתייך ואיפה הוא בא, הכיר שקורה וראה את הדבר עם, עם העוצמות של זה, לכן אני חושבת שאי אפשר, היופי של הדבר הזה, של כל המחאה הזו, הייתה הצטרפות של קבוצות, וכל אחד בדרך שמתאימה לו, וכל אחד מוביל, כי בגשרים אנשים הובילו בעצמם את העסק הזה, אנחנו רק נתנו איזושהי פלטפורמה לפעילות, אבל בסופו של דבר זה היו אנשים שיצאו והתנדבו והובילו ויצרו את הקשר בעצמם עם האנשים שהיו ביחד איתם ואיתנו, ושוב, אני חושבת שבלי שכל המכלול הזה היה קורה ביחד, לכל דבר בפני עצמו, זה לא היה מספיק. ולא לחינם, זאת אומרת, עד היום, כשלפני השבוע יריב לוין האשים אותנו, אני לא זוכרת במשהו, של הדגלים השחורים, שהארגון כבר לא קיים מעל...
מה זאת אומרת, בהתערבות של האיראנים, מה, מה, מה השאלה בכלל?
כן, זהו.
אתם הופעלתם על ידי משמרות המהפכה.
אז הסיפור הזה של הדגלים השחורים, שזה שם שקוריולס, כאילו מעולם לא בחרנו בו, זה פשוט הצטרפו ביום הראשון למחאה, קבוצה של אנשים שהיה להם את מחאת הדגל השחור שקמה כמה חודשים קודם, שרפי פרץ ואותו שר חינוך עבר לכהניסטים, אז כבר היה להם דף פייסבוק, והיו להם כמה קבוצות וואטסאפ, אז זה כבר נשאר הדגל השחור, ואנחנו
כן, האמת שחיפשתי בתחקירון, חיפשתי את מי שהביא את הרעיון הראשון לגשרים, ואז היה כתוב שזה נולד מתוך הדגלים השחורים, ואת הדגלים השחורים שייכו לשקמה שוורצמן. אז אני אומר, גם הקרדיטים לא מדויקים לאורך הדרך.
אז כלום לא, כי בסופו של דבר זה, אני חושב שהסיבה ש... שוב, בסופו של דבר יעשו על זה המון מחקרים וכולי, אבל בשלב הזה, מנקודת המזווית הראות שלי, למכלול, לעובדה שהיה בזה מגוון כל כך רחב, ומקום לכל כך הרבה רעיונות ודעות ותפיסות עולם, אפשר גם לאנשים להתחבר. אני יודעת שאני ברמה האישית, מה שאני חיפשתי כל הזמן זה לפנות לעוד אנשים. אני הבנתי את מי שיושב בבית, כי אני ישבתי בעצמי בבית, והניסיון היה כל הזמן לפנות ולצרף עוד ועוד ועוד אנשים מתוך הנחה שמי שכבר עלה, מי שכבר באיזשהו אופן יצא, כבר ימצא את הדרך, תמצא וימצא את הדרך שלו להמשיך הלאה. והגשרים והצמתים, ששוב זה לא היה המצאה שלי, זאת הייתה המצאה של אנשים אחרים שהרעיון הזה היה שלהם, אבל אנחנו פשוט עזרנו לדבר הזה לקרות, ובסופו של דבר זה כל אחד שיצא לגשר. זה בכלל לא משנה, או לצומת, או...
כן,
וכמובן...
טוב, אני רוצה להתחבר לדברים של שקמה, ולהוסיף קצת דברים ש... אני רוצה לקשור לראשה כתרים, כי היא ודאי לא תעשה את זה, אבל אני חושב שהמהלך של הדגלים השחורים זה אחד הדברים הגאוניים ביותר שקרו בשנת המחאה הזאת, כי ממשק המשתמש שלה היה... פשוט ואפקטיבי לשני הצדדים. קודם כל, הצד הזועק, הצליחו לאט ולהגיע להרבה מאוד אנשים שרחוק להם בלפור ומסובך להם בלפור, והרבה שעות להם בלפור.
לא, אני רק אזכיר שזה גם היה בעיצומה של המגפה, ואנשים...
נכון.
אנשים מבוגרים, אנשים נחולים.
רגע, עוד לפני זה, עוד לפני הסגרים, ומגבלות האלף מטר. זה הצליח לגעת באנשים שפתאום הניחו לפתחה ממשק משתמש הרבה יותר נוח וידידותי, לצאת ולהשמיע זעקה. בסדר, אתה, אין לך שש שעות לשרוף על, לנסוע לירושלים וחזרה, ובאמצע עוד לעמוד בקור, סבבה, תפנה שעה, תצא לצומת ליד הבית, עם דגל שחור, אתה לא צריך לקנות שום דבר, אני אגב, הלתרתי את שלי מאיזה סמרטוט, איזה שעריות בד שיש לי.
מה, היו סדנאות, יש לי חברים שעשו סדנאות, כן, של איך מכינים
דברים. עשינו את זה.
אבל זה הדברים, זה היה כל כך פשוט וגאוני, זה אפשר לצד הזועק נגישות מאוד מאוד גבוהה להשמיע את קולו, ומה שלא פחות
חשוב, אני חושבת שזה היה,
מה שלא פחות חשוב, ושקמה נגע בזה ככה בקטנה, תאר לעצמך את מר ישראל ישראלי שנסע עם המשפחה לטייל בצפון, ובחזור, בעודו נוסע לאזור המרכז, עבר על פני עשרות הפגנות, זה משהו שמעולם,
המצאה מדהימה,
לא היה במדינת ישראל, האימפקט של זה הוא לא פחות גדול מ-5,000 או מ-10,000 איש במוצ"ש בבלפור, וזה היה גאוני בעיניי.
אני רוצה להגיד
משהו לגבי שקמה.
רגע, עוד משהו קטן, אסתי, עוד משהו קטן, ושקמה נגע בו כך בקצה הדברים שלה, נהננו מכל היתרונות של מחאה עממית, מחאה שבאמת אין לה ראש נחש שאפשר לגדוע ולמסמס, מה שאגב ביבי הצליח לעשות בכישרון לא מבוטל ב-2011. אין צומת מרכזי שאם אתה מנתק בו את הפלאג אז כל החשמל של האופרציה נופל, אין דבר כזה. והיו ניסיונות להפיל פעילי שטח ולהפיל את אמיר ולהפיל אנשים ולתפור להם תיקים ולנסות לסבך אותם בכל מיני מגעים מוזרים עם המשטרה, עם שליחים של ביבי, אבל זה, כשיש לך 20 ראשים לכזה מהלך, אתה לא יכול לנתק אחד ולהפיל את האופרציה, זה לא עובד. וזה היה, זה כוח של מחאה עממית. אי אפשר לארגן אופרציה של 20 ראשים, זה לא עובד, וגם אם היה קצת תאום פה ושם, יופי, אבל זה לא משהו שאורגן בצומת מרכזי אחד, שממנו אפשר להפיל את כל מגדל הקלפים.
כן, אוקיי. מי התחיל לדבר?
אף רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הדגלים השחורים ושקמה, לפחות בתחילת הדרך, שאני מאוד מאוד התרשמתי ממנו, והוא גם היה שונה מכל השאר. בגדול, הייתה כאן מחאה וצעקות בביבי הביתה וכזה, אבל כשהתחלתם שקמה, אם את זוכרת, אז אתם הובלתם למטרות.
שלוש דרישות.
בדיוק, היו שלוש הדרישות, זה היה נורא ממוקד, גם אחר כך ליד הבית של גנץ. הייתה דרישה מאוד ממוקדת, ובדבר הזה זה נתן המון כוח, זה לא היה איזה משהו מבוזר, העם דורש כל מיני דברים, אם העם דורש כל מיני דברים, כאן זה לא היה, זה היה שלוש דרישות מאוד ממוקדות, שאם היו הולכים על פי שלוש הדרישות האלה, היו חוסך מאיתנו את השנתיים האלה, נכון?
כן, אמיר. כן, הושקעה הרבה חשיבה. משקיעה הרבה חשיבה ב... כי אני חושבת שמה שהיה לנו ברור זה שזה זה חייב להיות אפקטיבי. בגלל ששוב, מחאה חייבת, כשמדברים על מעגלים של מחאה, יש את האנשים שהם אמיר הושכל, ובלעדיו זה לא היה קורה. אבל אני לא יכולה להיות, להתנהל כמו אמיר. אני לא יכולה למצוא את עצמי לאורך שנים, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע. למה? כי ככה אני לא. ויש אנשים שגם לא יכולים לעשות את מה שאני עושה. ולכן חייבים את המכלול הזה, ואנחנו, מה שהיה לנו חשוב זה להיות מאוד ממוקדים, שזה יהיה אפקטיבי. כשיצאנו זה היה קל, כי הייתה באופן יחסי קל, כי היה ברור שאנחנו במין איזושהי נקודה כזאת שצריך להימצא איזון מחדש, והמחשבה הנאיבית הייתה שאם ניתן את המכה הקטנה עכשיו, אז הדברים יכולים ליפול לכיוון הנכון. ולכן גם שלושת הדרישות הוגדרו כמו שהם הוגדרו. אחר כך זה היה קצת קשה, אבל במובן הזה, ביבי הביתה הולך, עשה את העבודה.
כן, אמיר, אתה התחלת.
כן, אני, מה שרציתי, א', אני רוצה להתחיל מהסיפה של שקמה, לא בסשן, לא באמירה עכשיו, אלא זאת לפניה. זה לא היה נגמר כמו שזה נגמר, אלמלא ההתאחדות הזאת של הרבה מאוד קבוצות, כל אחת עם הניואנס שלה ושיתוף הפעולה. זה לא קם ונפל על בן אדם אחד וכו', זה אחד. אבל יש פה מרכיב אחד שלדעתי מאוד שיחק לטובתנו, וזה הקורונה. אני חושב דרך אגב שהוא שיחק לטובתנו גם לדעתי במיוחד בבלפור, אבל גם בגשרים. תראו, הקבוצה שהכי נפגעה מהקורונה זה הייתה קבוצת הצעירים. הם אלה ש-50% מהם איבדו מקומות עבודה. הם אלה שזה צעירים, ביניהם צעירים בתקופה הזאת היו מסתובבים ברחבי העולם ולא יכלו לצאת להסתובב ברחבי העולם. הם אלה שהפסיקו ללמוד באוניברסיטה, הם אלה שלא היה להם מקומות בילוי בגלל הקורונה, ואז היה מאוד קל להגיע כל מוצא שבת לבלפור. זה אחד. אני גם חושב שהעובדה שהרבה פעמים היינו בסגרים ואנשים היו מושבתים מהעבודה שלהם וכולי, היא גם עזרה מאוד להוציא את האנשים במוצאי שבת. תראו, אין מה לעשות, אבל ישנם סיטואציות.
אני גם חושבת שהקורונה יותר מזה, גם היא מאוד האיצה את התהליכים, ואז במקום להיות צפרדיה שמתבשלת והמים מתחממים לאט, הם התחילו להתחמם לנו מהר, ויותר אנשים זה...
חד משמעית, כלומר, זה לא היה בשליטה שלנו, אבל לדעתי זה שיחק לטובתנו.
ברור, סגירת הכנסת וסגירת בתי המשפט,
נכון.
היו חומר בעירה נפלא.
ואל תשכחו את הקטע הזה של הסגרים שאי אפשר היה לצאת יותר מ-100 מטר, ואז בכל הארץ, בכל מקום, בכל קרן רחוב, זה היה הכי חזק אז.
תראו, הפרחים לעטלפים בוואן ולנתניהו ואוחנה, שהצליחו לטעות כל כך הרבה פעמים לאורך הדרך הזאת, כמו למשל בסגירת בתי המשפט, כמו למשל בשיסוי המשטרה בדברים, באנשים שהם... סביר להניח, או אפשר להניח, שאם המשטרה הייתה קצת יותר מאופקת, לא בטוח עד כמה המספרים היו גדלים משבוע לשבוע, כמו המעצר של אמיר, כמו המכתזיות, כמו האלימות עם הסוסים, כמו אלה ואחד דברים. אני רוצה לחזור לדקלר רגע, כי היא הייתה שם עם הילדים, פעם אחרי פעם אחרי פעם, וקודם כל זה שיעור מדהים בדמוקרטיה, אבל זה גם, לא יודע, מצד אחד התרוממות רוח, מצד שני, אחריות ואולי פחד? איך את עברת את זה בכלל?
פחד גדול, אני לא אמיצה בכלל, אני גם אמא זהירה, ובכל זאת, קודם כל, ההבנה שזה עלינו, שהמחאה הזו היא על כל אחד ואחד, אפילו כשיצאנו בהתחלה, הבן השני שלי, שהיה אז בן 13, הוא אמר, אני נשאר בבית. אז אמרתי לו, תקשיב, אלון, אם הייתי יכולה למלא עכשיו אוטובוס שלם של אנשים, הייתי עושה את זה, אז אתה בן אדם שיכול למלא שם נקודה, אתה בא איתי. ממש לא נתתי לו את הבחירה הזו לשבת בבית. אחרי פעמיים הוא התמכר, אז כבר לא הייתה בעיה. ההבנה שזה עלינו, הביא אותי למצב ש... אוקיי, אני, נכון, אני מפחדת על הילדים שלי, אבל אני עוד יותר מפחדת שלא תישאר להם מדינה. אין לנו אפילו לאן ללכת. זה חייב לקרות, אז עשינו את זה, וכמובן, בזהירות גדולה, כמה שאפשר, ועדיין, זה היה נורא קשה. זה היה נורא קשה...
זה גם קשה פיזית, בלי שום קשר. היו חורפים, היו גשם, היו פה, היה קר.
תורף.
היה חם, היה כל מיני.
תורף. קנינו חרמוניות, עשינו כל מה שצריך. אני חושבת שהבית עבר למוד מחאה בצורה הכי טוטלית שיש. זאת אומרת, כל הבגדים שנקנו היו תואמי מזג אוויר ירושלמי, למרות שאנחנו מאשקלון, ו... הכל היה סביב זה, הילדים לא למדו שנה שלמה, אני, כאילו, פשוט הכל הלך לשם, ובאמת שם נתקלנו במשטרה אלימה, מסוכנת, מפחידה, ופתאום כאילו הגעתי למצב שאני מפחדת על הילדים שלי מהמשטרה, שהבן הגדול שלי נעלם לי לרגע, כי הוא הולך להביא קוסטר, או שנהיה שם כבר איזה מפגש משפחתי כזה, כי כבר כולם מכירים את כולם, והוא הסתובב חופשי, ואני הייתי בהיסטריה של, רגע, יש פה שוטרים מפחידים. אז זו הייתה עוד התעוררות כואבת. כן, היה הרבה פחד, כל הזמן ניהלתי את זה בצורה הכי זהירה שאני יכולה, לא בקו הראשון אף פעם, הבן הגדול שלי רצה להחזיק צוללת, ממש לא, הסכמתי לו, וגם לא הלכנו למצורים שכל כך, בעיניי זה המבריק, ופשוט הייתי צריכה לקום... ולראות את זה בלייב, לא להתקרב. אז היו דברים שניהלתי ביתר זהירות, ועדיין, עם כל הפחד, הבנתי שאף אחד אחר לא יקום במקומי. אנחנו כן. פשוט חייבים לעשות את זה.
אוקיי, עד כאן החלק הראשון של הרב שיח. אני מקווה שנשארתם עם טעם של עוד. ובפרק הבא, ננסה להסיק כמה מסקנות, ולחשוב ביחד האם... הגענו לאיזושהי מנוחה ונחלה, או שבעצם מדובר רק בפסק זמן. אז נתראה בפרק הבא.